השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שבעזרת השם יותר מעודדים, למרות שהמצב הוא באמת לא פשוט, אבל חסד השם, אתה רואה שמסכלים פיגועים, ויהי רצון שלא, אתה מבין, בכל דור הדור והדור עומדים לנו לחלוטנו. זה לא רק בכל דור ודור, זה בכל רגע ורגע, השם יעזור לכולנו, ובעזרת השם, השם ייתן את העצה הנכונה למחליטי ההחלטות ולבוחרי הבחירות ומה שתרצו. ולנו כדי להתחזק, אז אנחנו התכנסנו פה היום איתי באולפן, לא אחרי מה שמותי, כופרי הטכנאי שלנו, היום נדבר על מספר דברים חשובים, כאשר במרכז התוכנית שלנו הנושא שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. האם ניתן, למרות המשבר, למרות הקריסה, למרות שהכל נלקח מהאדם לכאורה, חס ושלום, האם הוא יכול לצמוח? האם אנחנו כמו איזשהו זרע שנרקב באדמה, שברגע שנראה כבר שאין סיכוי, שאין יכולת בכלל, זה נראה שלא, לא, לא, אני לא יכול, פתאום יצמח לו איזה נבט ירקרק, יפה, שממנו נבנה עולם שלם, עץ שלם, כי האדם הוא עץ השדה, ולמרות שאנחנו עדיין לא בטו בשבט, מה שקרה רק שבוע הבא, אבל לדעת שלכאורה טו בשבט היה צריך להיות בזמן של פירות, בזמן של פריחה, לא בזמן של פוטנציאל, אבל תראו שהיהדות מרימה על נס את הפוטנציאל, ואפילו יש פוטנציאל מתוך כאב. אז איך מוצאים את זה ואיך צומחים? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, אכן, ישנו מושג שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, נושא ומושג שבעצם טבעו אותו שני חוקרים. ב-1955 חוקרים בשם ריצ'רד טדשי ולורנס קלהון. זה מאוניברסיטה בבוסטון, הם טבעו את המושג הזה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. פירוש דבר, שינוי עמוק וחיובי שהאדם עושה בעקבות טראומה או אסון. עוד פעם, שינוי עמוק וחיובי, שימו לב טוב, שאדם עושה בעקבות, חס ושלום, כן, לא עלינו, טראומה או אסון. שתגידו, בסדר, יש תמיד כאלה סיפורים בודדים, אתה יודע, שההוא והוא והוא קפץ והוא נולד, והוא, בסדר, אבל רוב האנשים הרב זה לא ככה, זה לא ככה. אז סליחה שאני אומר לכם, רוב האנשים זה כן ככה. המחקרים מראים שבין 50-60% מאלה שחוו אסון בחייהם מדווחים לאחר זמן שינויים חיוביים בעקבות האירועים. בסדר? למשל, ניסוי שנעשה ב-2003 פורסם ב-Health Psychology בארצות הברית, והמחקר הזה כלל הרבה מאוד נשים שעברו את המחלה, לא על אף אחד מישראל, ותקשיבו טוב, 83% מהנשים הללו שצלחו את המחלה, אוקיי? הם דיווחו על תוצאות חיוביות בחייהן בעקבות המשבר וההתמודדות עם המחלה. כמובן שאנחנו לא מבקשים חס ושלום, אל תבין, לא על ידי ניסיון ולא על ידי ביזיון. אנחנו לא רוצים לא על ידי איסורים ולא על ידי חולים רעים, חס ושלום. אבל בואו נבין דבר אחד, במידה ונוחתת על האדם חס ושלום, איזשהו בעיה כזו אחרת, אתגר כזו אחרת, למרות שאמרנו שבעיה, אין בעיה, רק אם תעשו את הבעיה, אבל ברמת העיקרון, במידה ונוחת על האדם איזשהו אתגר, איזשהו משבר, זה נראה שהמשבר הזה הוא סוף העולם. בוא נפנים ונפנים את זה טוב. אחרי כל שקיעה חייבת להיות זריחה. וגם בשקיעה עצמה, שלכאורה זה קונוטציה שלילית, כידוע השקיעה יש בה דברים יפהפיים, יש אנשים שהולכים לצפות בשקיעה, אומרים שזה רגע רומנטי, או כל מיני הגדרות כאלה, אבל מבחינתנו, ההגדרה של שקיעה, לכאורה ירידה, אבל כל ירידה בחיים, לאחריה, במידה, ואדם יפקח את עיניו, כי אם הוא יעצום את העיניים, ויסגר בבית, ויעטום את כל החלונות, אז הוא לא יראה את הזריחה, למרות שהזריחה מתרחשת, שימו לב טוב, וכנמשל עבורנו, במידה, ואדם באמת יפקח את עיניו, נכון, עברנו שקיעה, הוא עבר שקיעה קשה, הכל נהיה חושך, חושך, הוא לא רואה איך להתקדם, הוא לא רואה איך ללכת, מפחיד, לילה, אימה ופחד, בלבול גדול, אבל כלל אחרי כל שקיעה חייבת להיות זריחה, וככל שאנחנו נפקח את העיניים יותר, ככל שנסתכל בכיוון הנכון יותר, מה הכוונה? כי אם אנחנו נסתכל בזריחה לכיוון מערב, אז לכאורה אנחנו נגיד, נו מה קורה? למה אין זריחה? איזה עצבי, הבטיחו לי זריחה, אין כלום. חמוד שלי, אתה מסתכל בכיוון הלא נכון, תסתכל למזרח, פתאום אתה תראה כבר עוד לפני בכלל שנייה אור, אתה מתחיל לראות את עלות השחר, אתה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, את נצנוצי החמה. זאת אומרת, צריך לדעת להסתכל במקום הנכון, צריך להיות במקום הנכון. כי שוב, אם אני נמצא בבית וכל החלונות מוגפים, אז אני אמשיך להתלונן, ואמשיך להתעצבן שאין, אמרו לי, זריחה מזריחה, אין שום זריחה רב. זה לא נכון. פתח את החלון, פתח את העיניים, צא החוצה. תראה איזה זריחה יש בלי עין הרע. אתה עדיין שקוע בשקיעה שלך, אתה עדיין קבור בתוך הדיכאון שלך, אבל זה בגלל שאתה לא מוכן לצאת החוצה. צא החוצה, כי צא מההצטגננות שלך, מה שנקרא. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא, ואנחנו צריכים לדעת שזה העבודה שלנו, לצאת ולראות את הטוב שיהיה סביבנו. ולכן אני חוזר עוד פעם. אנחנו נקדיש את השיעור היום למושג הזה באמת של צמיחה פוסט-טראומטית, שפירוש דבר. שלמרות מה שהאדם עבר, ולמרות גודל האסון שלא באים פה, או השבר, כן, בוא נקרא, גם לא חייב את האסון, שזה שבר כזה או אחר, זה יכול להיות פיתורין, זה יכול להיות גירושין, זה יכול להיות מחלה, יכול להיות, לא צריך, לא לפעמים יש מספיק רעיונות, מה שנקרא, זה לא סותר את ההתפתחות, והתפתחות ותהליכים שאולי בחיים לא חשבת שאתה מסוגל לעבור. דברים מסוים שאולי תמיד רצית, ודווקא בעקבות המשבר הזה, החלטת זוז, אני חייב לעשות את זה. כל מיני רווחים משניים, למשל להתחיל להעריך את הדברים הקטנים, תכף נמנה 5 דברים, שהם יופיעו אצל כמעט כל מי שעבר את הנקודה הזאת. אנחנו מתבססים על ספר של פרופסור סטפן ג'וזף, בסדר? פרופסור סטפן ג'וזף, יש לו ספר What Doesn't Kill You, What Doesn't Kill Us, בסדר? The New Psychology of Post-Traumatic Growth Hardcover. זה הכריכה קשה. לענייננו, זה הספר, הספר, הכוונה היא איך צומחים באמת, מה שלא הורג אותנו. מה שלא הורג אותנו, מה המשך? יפה מאוד, מחשל אותנו, חזק וברוך. אז הוא למעשה מגדיר צמיחה פוסט-טראומטית, זה מצב אחרי טראומה, שבו לא רק חזרנו למי שהיינו, שימו לב טוב, אלא צמחנו. הבנתם? זה לא רק, טוב, ברוך השם, כן, הוא חזר לעצמו, חזר לעצמו. זה יפה, זה נדע, זה גם טוב. אבל מדובר פה על מעבר, לא רק שחזרנו למי שהיינו, אלא צמחנו. משהו בחיים השתנה באופן חיובי, כמובן עם הזמן. אז זה הנקודה שלנו, רוצים לדעת מה זה הדברים האלה, כמובן מה אדם אמור לחוות, כי עצם הידיעה שיש כזו אופציה, תדעו לכם, עצם השמיעה של השיעור הזה, והעובדה שיש מציאות כזאת, ויש מציאות רווחת, זאת אומרת רוב האנשים חווים את זה שחווים, זה לא איזה משהו נדיר, שמע, 1 מתוך, או 10%, לא, אמרתי לכם, בין 50-60%, יש מחקרים שמראים הרבה הרבה יותר אפילו, קראנו את המחקר של אנשים 83%. זאת אומרת שהנקודה הזאת היא נותנת המון אופטימיות, כי עכשיו אנחנו נתחיל לצפות לזה. עכשיו לא סתם לשבת בבית ולחכות, איפה נראה צריך לעשות משהו בנידון, אבל כמו שדיברנו עם השקיעה, אחרי כל שקיעה שזריחה, רק צריך לדעת לעמוד במקום הנכון, פירוש דבר לצאת מהבית, לפקוח את העיניים ולהסתכל לכיוון הנכון. זאת אומרת, גם לנו לדעת על מי, על מה אני מתמקד, על הדברים השליליים בחיים שלי, או על הדברים הטובים שלי, שלי. על הדברים שאני רואה שאני השתניתי, או על הדברים שאני רואה שהשתניתי לרעה, בסדר? אז הנקודה הזאת, לדעת איפה אני עומד, ולדעת לאיזה כיוון אני מסתכל. וכשאנחנו מדברים על הזריחה, אני צריך להסתכל לכיוון מזרח, ומשם השקיעה צריך, הזריחה בעצם מתפתחת, והיא עולה ומתגלה, ככה שאני יכול בעצם להסתכל לכיוון הנכון, ואז אני אראה את זה מהר יותר, אני אראה את זה מתישהו, ואני יכולה לראות מהר יותר, וככה זה גם בחיים שלנו. אוקיי. בואו נתחיל לגעת בחמישה דברים שמאפיינים את אלה שעברו באמת את הצמיחה הפוסט-טראומטית, ואנחנו ננסה לראות את זה לצל עצמנו. ננסה לראות את עצמנו, איך אנחנו יכולים באמת לעודד את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים בעצם לדובב את הדבר הזה, כדי שנוכל גם אנחנו לא חפשים משברים. אבל כן צריך להבין שמה שלא הורג אותנו, מחשל אותנו, ויש בזה היגיון. למה? כי אם הניסיונות הקשים, חס ושלום, לא גרמו לנו, לעזוב את העולם הזה, אז ברור שזה חישל אותנו. למה? כי זה נותן לנו התמודדות טובה יותר עם אסון אחר. כי אחרי שאתה עובר, גם הצבא שלנו, לאורך כל המלחמה הוא משתפר, הוא משתכלל. למה? כי שוב, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. אתה לומד מהטעויות שלך, אתה מסיק מסקנות, אתה משתפר, אתה תוך כדי לחימה, מה שנקרא, אתה משדרג, אתה מבין מה חסר לך, מה צריך לשפר, וככה זה בחיים, יקיריי. לא כל קושי אמור לזרוק אותנו אחורה. לא כל אתגר צריך לגרום לנו להרים ידיים. בסדר, יש אתגרים, הכל בסדר. לנסות לראות איך אני יכול ללמוד מזה, ואיך אני יכול להתפתח מזה. ולכן, אמרנו שהתוקף של הדבר הזה, הוא תוקף שהוא רחב מאוד בקרב האנשים. אתן לכם עוד כמה דוגמה. דוגמאות אפילו מעניינות, בקרב ניצולי שואה. למשל, ב-2013, למניינם. מחקר שנעשה בשיתוף אוניברסיטת חיפה, המרכז הרפואי רמב״ם, אוניברסיטת ליידן בהולנד, הם מצאו דבר מעניין. שימו לב טוב. יהודים שעלו לארץ מפולין אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, בין 1945 ל-1950, למניינם, זאת אומרת, אחרי השואה, הם היו בעלי תוחלת חיים ממוצעת ארוכה יותר ב6.5 חודשים בהשוואה לעולים מקבוצת הביקורת שעלו לפני השואה. אתם מבינים? עוד פעם, אנשים שעלו לארץ אחרי השואה חיו יותר מאנשים שעלו לארץ לפני השואה, וכמובן לא עברו את השואה. אז לכאורה פה, אדם שעבר את השואה, הוא לא סתם יש לו עכשיו, אתה יודע, איזשהו זיכרונות או לא יודע מה, יש לו יותר חוסן נפשי וחוסן פיזי. הוא חי יותר שנים, בסדר? היה גם זה עוד מחקר נוסף, שגברים שחוו את השואה, בגיל 10 עד 20, חיו למעלה מ-18 חודשים יותר מגברים בגילאים האלה שעלו מפולין או מאירופה לפני השואה. הבנתם? והחוקרים הסבירו למה. מה קשור? למה אדם שעבר את השואה בגיל 10 עד 20, למה שהוא יחיה יותר מאדם שלא עבר את השואה? אתה יכול להסביר לי? אלא הם אמרו שהממצאים האלה לא יראו שהצמיחה הפוסט-טראומטית בקרב ניצולי שואה התפתחה בעקבות ההתמודדות עם הזוועות שהם ראו. בסדר? אז בגלל שהם התמודדו עם קשיים כל כך גדולים, זה חישל אותם בצורה כזאת שזה השפיע לא רק על הנפש, אלא גם על הגוף. בסדר? כך היה דוגמה כמובן של ויקטור פרנקל, אותו פסיכולוג, יותר פסיכיאטר יהודי, שהוא אחת הדוגמאות, אמין אחרי שעובר את אושוויץ, הוא בעצם הולך עם משפט אחד שמחזק אותו, מי שיש לו את הלמה לחיות, ימצא את האיך, אתה מבין? אם אדם יש לו משמעות, למה אני חי פה בכלל? למה אני פה בעולם הזה? אז הוא יהיה לו, ימצא את האיך, כי הוא לא יוותר כל כך מהר. ולכן זה הרעיון, כל הרעיון שלו היה, דווקא בתוך השכול הזה, דווקא בתוך החושך הזה של השואה, משם אנשים צמחו. ולהבדיל, להבדיל, אבל אצלנו בפרשיות יציאת מצרים, עכשיו עם ישראל נמצא עדיין בקור ההיתוך של מצרים, עדיין בפרשיות אני מתכוון, ותחשבו שעברנו שם לא 5 שנים, לא 6 שנים, אלא 86 שנה. ו-86 שנה של שיעבוד, ולאחר היציאה לא עוברים 49 יום, ואנחנו עומדים למרגלות הר סיני, לדרגה הכי גבוהה שעם ישראל הגיע אי פעם בחייו כעם. אנחנו מגיעים לאדם הראשון לפני החטא, אם לא היו חוטאים בעגל, הייתה פוסקת הזוהמה, לא היינו צריכים למות, הגענו לדרגות לא נתפסות. מאיפה? ממתת שערי טומאה. לא תגיד לי שאתה יודע, היינו במצב טוב, גם פיזי היינו שבורים, כולם יוצאים שם פסחים ושבורים ורצוצים, במעמד הסיני כולם מתרפאים, אבל יוצאים שבורים ורצוצים. ללמד אותנו יקיריי, יש אפשרות לצמוח, לא משנה אם עברת מצרים גופני, או מצרים רוחני, או מצרים נפשי, לא משנה מה הגדרה, עברת שיעבוד אצל פרעו, הוא שיעבד אותך ככה טוב, נתן לך הרגשה שאת לא שווה שום דבר, ותראי מה את עשית, את לא מתביישת, היום שמעתי משהו באמת, איזה כואב הלב, תמיד, יש בחורות טובות, מסיבה כזו או אחרת, לא משנה, נפלה באיזשהו אתגר מסוים, ואז יצרה נותן הרגשה בראש, זהו, הלך עלייך, אין לך תקנה, ובגלל זה יורד מהדרך. איזה טעות זאת, איזה שטות זאת, סליחה, מה זה קשור? למה? תמיד יצרה נותן לו הרגשה, הנה נפלת, אין לך תקנה, זהו, אתה בממתת שערי טומאה, יא מגעיל אחד, איזה גועל, ממתת שערי טומאה. אז בואו קצת נתחזק, אנחנו במצרים, ואם יצאנו ממצרים בלי שום זכויות, היום אתה מלא במצוות, מלא בזכויות. גם מי שנפל, הרי הוא היה בדרגה, נכון? אחרי אולי נופל. אם אתה למטה, אתה לא נופל. אדם לא דתי לא נופל. הוא שם, נכון? בוא בינינו. אז אדם דתי, אדם ששומר מצוות, שמר עד המצוות. יש לך אלפי מצוות, אלפי מאות מיליוני מצוות שלך. סדר, נפלת, נפל. מה קרה? תפוס את עצמך, תרים את עצמך ותצמח מזה, אדרבה. איך אנחנו עושים את זה, תכף נראה. אבל חמישה דברים מצאו אצל אותם אנשים שבעצם צמחו. אותם שני חוקרים, הטד שי וקלהון, שניהם, אלה שכותבים את הספר הזה, הם בעצם מביאים חמישה דברים שמצאו שאנשים שעברו צמיחה חוו אצל עצמם. ובואו, תבדקו את עצמכם, אני אגיד לכם את חמישה דברים אלו, ותנסו לראות האם בעקבות אירועים שעברתם, אתם יכולים להזדהות עם השינויים הללו, וגם אם לא, אז בואו תבין שהשינויים האלה אפשריים, ולהבדיל כמו איזשהו, לא יודע מה, קופונים, שאתה יכול לקחת, אם אתה עברת משהו, אז אתה זכאי לקופון. אז יש לכם חמישה קופונים שאתם לקחת, אם עברתם טראומה, משבר או קושי. וגם אם לא עברתם, זה תמיד טוב לקחת את הדברים האלה, כי עם ישראל כולו עבר בשביעי באוקטובר, שמכנים את זה, או להבדיל שמחת תורה, כולנו עברנו משבר, אנחנו בתוך המשבר הזה עדיין יקירה, אנחנו עדיין בעיצומו של משבר, לא יסתיים, עד שלא יסתיים, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, רק תראו שעוד שני חטופים לצערנו הרב כבר נרצחו, אנחנו במצב לא פשוט, צריך להחזיר אותם הביתה, את כל החטופים והחטופות, לא, זה מפחיד לחשור, אני אומר לך, אתה יודע, אני מרגיש קר לי, אז אני שם סוודר, שם איזשהו צעיף, אתה מבין, מה, אתה יכול להדליק חימום, ריבונו של עולם, הם נמצאים במנהרות קפואות, אתה מבין? זה יעזוב אותך, ומי שומר עליהם שם, מה שנקרא? מה? חסידי אומות עולם? שם ירחם, השם ירחם ויציל. כמה שאתה עושה, זה יהודי בצרה, יהודי בצרה, אנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר הזה. כל רגע זה נצח, כל רגע זה נצח, נצחים. אז היא רצו שיחזרו אותם כמה שאתה מהר, ואחרי זה יחזרו ללחימה, אני אגיד לכם את האמת. בינתיים הוא יצירת מדשדשים שם כל העסק. לא, אבל עושים את המקסימום, חיילים עושים את המקסימום, אנחנו מאחוריהם, נתפלל עליהם, בעזרת השם, שיחזרו גם הם בריאים ושלמים. טוב, חמישה דברים. שאדם יכול לראות שינוי בעקבות משבר, טראומה וכדומה. נקודה ראשונה, הכרת הטוב. יפה מאוד. אנשים שעוברים משבר מתחילים להאריך יותר את החיים. אתה שומע את כל החיילים, מאחר שהייתי בתל השומר, ובכלל אני מדבר עם כל מיני חיילים שנפגעו ונפצעו, איזה דיבורים, תקשיב, מתחילים להאריך כל דבר הכי קטן, מהיכולת לדבר, ליכולת לאכול, ליכולת להתפנות, ליכולת לישון, ליכולת לעמוד, ליכולת לשכב, ליכולת לראות, ליכולת לשמוע, כל הדברים הכי טריוויאליים שאתה לוקח כמובן מאליו, ברור, כאילו, אז אחרי טראומה פתאום, אנשים עושים חישוב מסלול מחדש. הערכה של החיים, הערכה של מה כדאי לעשות בחיים. סדר עדיפויות, יקיריי, סדר עדיפויות. להסתכל על כמה יש לנו, לא על כמה אין לנו. אתה מבין? לראות כל היופי שסביבנו, לראות שיש למה לחיות. פשוט להעריך את הדברים הקטנים של החיים. וכל הדברים האלה לא צריך לעבור משבר כדי להבין אותם. אנחנו לומדים מהשבורים בעם, כביכול, שצריך להעריך את זה. אבל בוא נעריך את זה עוד לפני, אני אנחס שם לעבור, ואז תתחיל להעריך. בוא, תעצור שנייה, תעצום את העיניים. דמיין שקורה לך כך או אחרת. דמיין שאתה היית חטוף בעזה לשבוע, בסדר? שבוע, לא תגיד לי עכשיו, מאה ויומיים. מדבר אותך על עכשיו, על שבוע בעזה. איך תאריך את החיים שלך? מה יקרה? ייקחו אותך לא לעזה, למעצר, חס ושלום. למה? כי טעו בזהוי ולקחו אותך בטעות למעצר, היית שבוע במעצר. תאמין לי, אתה תתחיל להאריך את הבית, את האוכל, את אשתך, את הילדים, את בעלך, לא משנה מה. אנחנו פשוט חיים, אתה יודע, בהרגשה, רק מתמקדים במה שאין לנו. מה שיש לנו, בסדר, לוקחים זה מובן מאליו כזה. זה ברור, כאילו, זה שטח כבוש. מפה ועלה, בוא נעשים דברים חדשים. אין שום דבר כבוש. כל מה שיש לנו זה מתנה אחת גדולה, תדעו לכם. שום דבר אין לנו בעלות עליו באמת. זה הכל הזכרה, זמנית. תהנו, תאריכו, ויהי רצון שזה יישאר איתנו. אבל השינוי הראשון, שחוו אותם פוסט-טראומטיים, נקרא לזה, שצמחו, זה הכרת הטוב. הכרת הטוב לחיים עצמם ולכל מה שסביבנו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. שינוי במערכת יחסים. מה הכוונה? פתאום אתה מבין כמה חשוב משפחה, כמה חשובים חברים, כמה חשוב חמלה למשל. מצאו מחקרים שככל שאדם עבר קשיים, עבר משברים, זה פיתח אצלו או אצלה הסתכלות אחרת גם על אנשים אחרים. יותר בחמלה, יותר באמפתיות. אתה יודע, אדם שלא עבר משברים, פעמים רבות הוא אפילו לא יכול להבין את השני, מה הבעיה שלו, מה הבעיה שלו, כאילו כך סגור בתוך עצמו, כל כך אף על עצמו, שרק מי שעבר משהו, פתאום אתה מסתכל על השני, אתה אומר, וואי, מה זה מבין אותך? מה זה מבין אותך? הייתי בדיוק במצב הזה, יו, יו, אני מבין את הלבד שלך, אני מבין את התסכול שלך, אני מה זה מבינה אותך, תקשיבי, יו, יו, הלוואי, והיה לי מישהו כזה שהיה מבין אותי, שאני עברתי, ככה בדרך כלל הם אומרים, אבל הרעיון העיקרי זה שינוי במערכת היחסים עם אחרים, אתה מגלה פתאום מי החברים האמיתיים שלך, או להבדיל מי הם הלא אמיתיים שלך, מי ניצב לצדך, ומי שלא, הם חווים שיפור במערכת של היחסים היותר האינטימיים עם אנשים, הכוונה היא יחסי חברות אמיתית, אפילו עם האישה, עם הבעל, אתה יודע שטוב לך, אתה אומר, מה אני צריך את השני? זה לצערנו הרב, אחת הבעיות, לא יודעים, דיברנו על זה, אבל אחת הבעיות של המפונים, שם יעזור. תאמין, אמרה לי לא אישה אחת ולא שתיים, בעלה במילואים כבר 100 יום, 90 יום, 3 חודשים אומרת לי, פתאום אני מרגישה לא צריכה אותו, לא צריכה אותו. שם ירחם, וואי! זאת אומרת, פתאום שטוב לך, אז אתה מרגיש, מה אני צריך את השני? מה אני צריך את השני? אבל חס ושלום, שקורה איזשהו משבר, ופתאום אתה חסר עונים, פתאום אתה צריך עזרה בדברים הכי טריוויאליים, אימאלה, והדברים הכי טריוויאליים, פתאום אתה נזקק לאחרים, ואז אתה רואה כמה חשוב קשר עם אנשים אחרים. אז אל תשכחו את האנשים שהיו אתכם בחושך, כשנדלק האור, מה שנקרא. זה העבודה שלנו, לכן הדבר השני, שאותם אנשים שחוו את הצמיחה פוסט-טראומטית, או עבורנו, אם כבר עברנו משהו, או כבר בעבר עברנו משהו, או שעכשיו אנחנו עוברים משהו, בוא נדע שנתחיל להסתכל סביבנו ולהעריך ולהעצים את הקשרים, כזה מערכת היחסים שלנו עם אנשים. דבר שני, דבר שלישי, משמעות רחבה גם לחוזק הנפשי וגם לחוזק הגשמי. מה זאת אומרת? האנשים שעברו את הדברים הללו, פשוט כל אחד מאיתנו, תדעו לכם, סטטיסטית, לא, יהיה רצון שלכם חיים מדהימים, מאחל לכם רק טוב בחיים, אבל אצל הגויים, בסדר, לא אצלנו, אדם חייב, כאילו אין מצב שאדם לא יעבור איזשהו טראומה אחת גדולה בחייו. טראומה זה לא כמובן משהו עכשיו טרגדי, אבל כן איזשהו משבר. אין בן אדם אצל הגויים, בסדר, אל תלחצו, אין בן אדם אצל השכנים שלנו שלא עבר איזשהו משבר משמעותי בחייו. אם לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים, זה החיים, בסדר? ורוב האנשים עוברים יותר מאחד, בסדר? אבל הנקודה שוודאי כל אחד יעבור איזשהו אחד, כדי שזה אפשרות לבנות איזושהי יציאת מצרים, כי בלי השיעבוד במצרים אי אפשר לקבל את התורה. הרי לכאורה, אם כל המטרה של יציאת מצרים, זה תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אז למה צריך את מצרים הזה? מה צריך את כל הבלגן הזה? ישר דוך, נו, האבות הקדושים, טק, מתן תורה, ובואו נסגור את הסיפור. למה צריך את כל השיעבוד הזה? מה קורה פה? אלא, אין מציאות אחרת שהזרע יצמח, אלא אם כן הוא נרכב לפני כן. ככה גזרה חוכמתו יתברך. זה על מנת להכין כלים, לאפשר מציאות, או להתרגל לעבדות. אבל עכשיו אני אעשה את זה בצורה חיובית, של עבדות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל הכלל הוא כזה. הדבר השלישי, שאותם אנשים מרגישים, זה מחשבה כזאת. אם התמודדתי עם זה, אני אוכל להתמודד עם כל דבר. תקשיב, אם אני התמודדתי עם הקושי הזה, תקשיב, הכל קטן עליי. אני אומר לך, תקשיב, מה זה? מה כבר יכול? מה, אתה יודע מה אני עברתי? אתה יודע מה זה? הכל קטן עליי. אז תזכרו, במידה ואדם עבר איזשהו משבר, 3 דברים למדנו עד עכשיו. הכרת הטוב, להעריך את מה שיש, ופחות להתרגש או להתלונן על מה שאין. דבר שני, מערכות יחסים. בעל, אישה, חברויות, ילד, ילדה, הורים. משמעות יותר רחבה לקשרים, באמת, ולפתח חמלה כלפי אנשים אחרים. דבר שלישי, זה להבין עד כמה באמת אנחנו חזקים. לא האמנו שנעבור את זה, והנה עברנו את זה, אז אם התמודדתי עם זה, השאר קטן עליי. אבל מה זה הדבר הרביעי והחמישי? כל זה בדרך הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים על המושג שנקרא Post-Traumatic Growth, זאת אומרת גדילה פוסט-טראומטית, והכוונה היא אחרי שאדם עבר משבר, טראומה או כל דבר אחר, גילו את מחקרים שלמעשה לא רק שהוא עובר את זה והוא נשאר איכשהו, שהוא חוזר למה שהוא היה, אלא הוא משודרג, לא רק מבחינת שמיים, אלא גם מבחינת התפקוד היומיומי שלו. אדרבה, מגלים שינוי עמוק וחיובי בעקבות טראומה. זאת אומרת שיש פה איזשהו לדעת שיש כזה מצב, יש כזו אפשרות לדעת שאנשים, ורוב האנשים, יקיריי, בלי לחץ עכשיו, אבל רוב האנשים בהחלט מראים סימני צמיחה. ואנחנו עוד דוגמה נוספת, לקחו את הניצולי רעידת אדמה, את רעידת אדמה באל סלוודור ב-2001 למניינם, והממצאים מצאו כך, 66.7% דיווחו על תחושה גוברת של יעילות עצמית אחרי האסון. בסדר? רעידת אדמה בספרד, משהו מאוד מאוד עוצמתי, הרבה מאוד הרוגים, ובסופו של דבר, אלה שניצלו, בודקים אותם, ומגלים שלמעלה מ-66% מהם, מגלים על עצמם תחושה גוברת של יעילות. בונה, הבית שלהם נהרס, איבדו משפחות, על מה אתה מדבר איתי? תשובה היא, כן, אחרי זמן כלשהו, תכף נבין מה קורה, אבל אחרי זמן כלשהו, בהחלט מתאפשרת הצמיחה מצד אחד. עוד 67% מתוכם יצרו קשרים אנשים חדשים. זאת אומרת, דווקא בעקבות המשבר, האסון, פתאום יצרו קשרים חדשים, אתה יכול לראות את זה גם במפונים שלנו, פתאום אתה יוצרים קשרים חדשים, אפילו מתחזקים, כל מיני דברים שלא היו לפני כן. 79.8% גילו בעצמם משאבים המאפשרים התמודדות נפשית איתנה יותר עם החיים. שמעת? כמעט 80% מהם מגלים משאבים שמאפשרים למתמודדות נפשית איתנה יותר עם החיים. זאת אומרת, לפעמים, ברור שאנחנו לא רוצים אסונות, חס ושלום, אבל תבינו שאם עברתם איזשהו אסון, משבר, לא נקרא לזה בשמות אחרים, אבל אני אומר לכם, תחשבו על עצמכם, בסדר? עברתם מה שעברתם, אתם יכולים לקחת מה שעברתם ולהשתמש בזה. אני אומר את זה לעצמי, כן, חס ושלום, אני לא... כתירוץ לחוסר תפקוד, כתירוץ לרפיסות מסוימת או חלישות הדעת. אני לא יודע, אני מקבל פה השראה שיש אנשים, ואם יש אנשים, מצדי אלמך גם היה 10%, אני אהיה בין תוך 10, אני ירד חס שלום, אבל אדם צריך לשאוף להיות ב10% הללו. אבל זה לא 10%, למעלה מ-66% זה המינימום אני רואה פה. בסדר? 79.8% מהאנשים האלה, מי הם הגויים האלה? אז הם עברו רעידת אדמה. אז הוא אומר, הם אומרים לעצמם, הם גילו בעצמם משאבים המאפשרים התמודדות נפשית איתנה יותר מהחיים. פי, יופי. אז מבחינתנו, בוא ניקח את זה בצורה נכונה. בוא ניקח את זה בצורה נכונה, שנבין, אוקיי, עברנו מה שעברנו, וכל אחד משהו עבר, בסדר? כל אחד משהו עבר, ניקח את זה, נמנף את זה לדברים חיובים. אז דבר ראשון, אמרנו שאנשים שחווים את הדבר הזה, מספרים על הכרת הטוב שלא הייתה לנו לפני כן. התמקדות במה שיש פתאום, ובדברים הקטנים של החיים, ולהעריך אותם, ואתה מתמלא בשמחה, כי פתאום אתה רואה באמת כמה טוב סביבך. דבר ראשון. דבר שני, מערכות יחסים אמרנו, פתאום מגלים מי החברים האמיתיים שלנו, ועד כמה חשוב החברויות הטובות הללו. דבר שלישי, זה הגילוי הזה של החוזק הפיזי והנפשי שלנו, בוא נעת, כשעברתי את זה, אני לא מאמין. בסדר? אז הכל קטן עליי. ודבר רביעי, שעוד לא דיברנו, זה זיהוי הזדמנויות חדשות. שימו לב טוב, בעקבות האסון, פתאום אתה מבין, תקשיב, חיים פעם אחת, מה שנקרא. עזב אותך גלגול, מה גלגול, זה לא קשור, אתה לא זוכר גם ככה. חיים פעם אחת. בעקבות המשבר, אתה אומר לעצמה, תקשיב, היה משהו שתמיד רציתי לעשות. רציתי תמיד לשבת ללמוד, רציתי לסיים את השס, רציתי לפתוח ארגון חסד, רציתי להיות מרצה עם סיפור אישי, רציתי לכתוב ספר, לא אכפת לי מה. דווקא בעקבות משבר, מגלים הזדמנויות חדשות. וההזדמנויות החדשות האלה, אפשרויות חדשות, שעמדו בפתחנו גם לפני כן. אבל אתה יודע, כמו שאומר הזוהר, אדם חי בעולם, בטוח שהעולם שלו לדורי דורות. אבל פתאום אחרי משבר, אתה אומר, תשמע, בונה, חיים פעם אחת, נצל אותם, לדברים החיובים כמובן, ואל תפספס, זה הדבר הרביעי, שאותם אנשים שחוו את הפוסט-טראומה, מספרים על עצמם. דבר נוסף, התפתחות רוחנית. בוא, הרבה מאוד אנשים, כידוע, בואו נשים רגע את הקטע הדתי בצד, התפתחות רוחנית, גם למשל, מציאת משמעות, שאלת שאלות קיומיות, בשמה אני בעולם, בשמה אני פה בעולם. זאת אומרת, אדם שעבר משבר, זה גורם לו לחשוב, גורם לו להרהר, מה אני עושה, מה המשמעות של כל החיים האלה, בשביל מה, אתה יודע, ואז הוא מקבל תשובות. יהיה רצון שהוא יגיע לתשובות האמיתיות והנכונות, אבל באמת חלק מהם הולך לכיוון באמת דתי. פתאום מבין, שמה, יש אלוקים, עזר לי לעבור את זה, בוא נעשה ניסים שאני חי. אין הסבר, הרופאים לא מבינים, אין הסבר, הרב, ניסה ניסים, רק השם, רק השם, שהוא לפני כן הזה היה אצלו על אש קטנה, ותפס עוצמה בעקבות המשבר הזה. ולכן אלו הנקודות מאוד מאוד חשובות שעבורנו יכולים לעזור לנו להגיע לזה מהר יותר. אבל, יש פה שני אבלים, אבל אחד, בואו ננסה להבין מה לא לעשות, בסדר? דבר ראשון, ודבר שני, מה כן לעשות, איך אפשר להגיע לזה מהר יותר. מה לא לעשות? שוב, צריך להבין את זה, זה חבל דק וגבול דק מה שאני יכול להגיד עכשיו, אבל בואו ננסה לחשוב על זה. עזרה מוגזמת עלולה לפגוע באדם שחווה אסון ולחבל בפוטנציאל של הצמיחה שלו מהאירוע הקשה. עוד פעם, שימו לב טוב, עזרה מוגזמת. עכשיו אני לא יודע, אני לא מעביר ביקורת, אני גם לא יודע, אבל מן הסתם לחטופים שחזרו נותנים להם את כל הטוב שבעולם, עוטפים אותם מכל הכיוונים. יש חלק מהחטופים שאני יודע את זה אישית, אני אומר לכם, וחלק מהחטופים אני מאמין שזה ככה, אבל לפעמים, שוב אני רק אומר, מה שכתוב פה, כן? מה שכתוב בספרים, שלפעמים, לפעמים עזרה מוגזמת עלולה לפגוע באדם שחווה אסון ולחבל בפוטנציאל של הצמיחה שלו מהאירוע הקשה. למה? למה? מכיוון שכביכול, אם אנחנו כל הזמן סביבו, מה שנקרא, בשלב מסוים זה קצת מפר את האיזון שלא לעזור לעצמו. והוא יכול לפתח הרגשה, אם יעזבו אותי, אני מתרסק. כאילו רק בזכות כל מי שהיה סביבי כל הזמן, 24/7, אני מחזיק מעמד. אבל אני רוצה ללמד את הבן אדם, שנכון, זה מאוד חשוב שיהיו איתו, ולהבדיל, אבל כמו ביהדות, שיש שבעה, אז בשבעה מאוד עוטפים את האבלים. מאוד, 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 ברוך השם, זה מדהים לראות את הנתינה בחברה שלנו. אבל אחרי זה פתאום יש נחיתה כזאת למציאות. וזה נחיתה לא נעימה, לא פשוטה. זה נחיתה אפילו קשה. אז אני לא אומר לנתק את הקשר עם האבלים, או לא משנה מי, להפך. צריך שיהיה איתם על משהו קבוע, משהו יציב, תמיכה לאורך זמן, אבל הם צריכים לחזור לדוינג, מה שנקרא, לעשייה. הם צריכים לחזור חזרה לשגרה, לתפקד, להתמודד גם לבד. שוב, אנחנו פה, אנחנו תמיד נהיה פה, אבל להבדיל כמו ילד שלומד ללכת. אתה חייב בשלב מסוים לעזוב לו את הידיים, שתחיל, נכון, הוא ייפול קצת, יהיה לו לא נוח, הוא יפקע אולי אפילו, אבל זה מה שיעזור לו להמשיך לצעוד. אז אם אני עוטף יותר מדי, זה לא בריא. כן, תמיכה מתמשכת, עקבית, יציבה, זה ברור שחייבים, אבל לא too much. ופה זה חבל דק שצריך לבדוק איך עושים, מה עושים. אז מה יכול לעזור לנו באמת להגיע לצמיחה הזאת מהר יותר? בואו נדבר על כמה דברים שמבחינתנו הם חשובים, ונוכל לספק את זה גם לעצמנו וגם לאחרים. דבר ראשון, בואו נקרא לזה עיבוד קוגנטיבי. עיבוד קוגנטיבי, הכוונה היא להתחיל ללמוד, להסתכל על מה עברתי. לא לנפח יותר מדי, להתמקד בעובדות. בלי לתת כותרות גרנדיוזיות, בלי למתג את מה שעברתי כסוף העולם, כטראומה בלתי נשכחת, כהתעללות מסיבית ורצחנית, לא יודע מה. אני אומר לבדוק, אני לא אומר כן או לא, אני לא מכיר את הסיפור מה שנקרא, אבל מאוד חשוב, העיבוד הקוגנטיבי, לדעת איך אני מסתכל על עצמי לפני, איך אני מסתכל על עצמי אחרי, לדעת לא להלקות את עצמי או להרגיש רגשות אשם, לדעת לתת מקום לרגש, תכף נדבר על זה, אבל ההסתכלות השכלית, הקוגנטיבית מה שנקרא, לדעת מעין עבודה של CBT, של הפרד ומשול, אוקיי, היו עובדות, מהם המחשבות שלי בעקבות העובדות, שאני אפס, שאני לא שווה שום דבר, שאין לי תקנה, שהלך לי החיים, שמי ירצה להתחתן איתי, או תקשיב, עברתי מה שעברתי, אני התחשלתי, אני חכם יותר, אני רגיש יותר, אני מנוסה יותר. זאת אומרת, אני בוחר איך אני מעבד עם עין את האירוע שעברתי, והשלב הראשון זה עיבוד קוגנטיבי, זאת אומרת עיבוד מחשבתי, ואלו שהגיעו לצמיחה הפוסט-טראומטית פשוט איבדו את זה מהר יותר, נכון יותר וטוב יותר. ואם אתה לא יודע לעשות לבד, אפשר להשתמש במשהו יותר מקצועי, אבל ברמת העיקרון לומדים להפריד בין מה שהיה, קרי עובדות, לבין הסיפורים, כידוע דיברנו על זה בכמה כמה תוכניות, יש הבדל בין העובדות הנטו, קרות, האובייקטיביות, מה בדיוק קרה, ויש את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז הסיפור הוא בחירה, ואני יכול לבחור את הסיפור שישרת אותי יותר, שיבנה אותי יותר ויחזק אותי יותר. אז זה, זאת הנקודה הראשונה שעזרה לאותם אנשים להגיע מהר יותר לאותו תהליך של צמיחה. נקודה שנייה, עיבוד וביטוי רגשי. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על השכל. השלב השני, זה עיבוד וביטוי רגשי. למשל, דרך שיחה. לדבר, דאגה בלב אישי שיחנה, נכון? לדבר, לשתף, יש כאלה שכותבים, יש כאלה שלא אכפת מציירים, יש כאלה שמדברים הקדוש ברוך הוא, צורכים אצלי באוטו, מה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כן לתת מקום לרגש, כן לתת לדברים לצאת החוצה, לשתף, לשחרר, להתייעץ, לקבל עזרה. אבל העיבוד והביטוי הרגשי, זה השלב השני שבעצם עזר לאותם אנשים להתקדם קדימה לעבר הצמיחה לאחר המשבר. אז הדבר הראשון זה העיבוד הקוגנטיבי, השכלי, המחשבתי. השלב השני זה העיבוד והביטוי הרגשי. והדבר השלישי, שהיה אחד מהמרכיבים הקריטיים בצמיחה פוסט-טראומטית, זה למעשה התמיכה החברתית. האם אני עובר את זה לבד או ביחד? זו נקודה מאוד חשובה, לכן אני אומר לכולנו, כמה חשובה התמיכה הזאת, לדעת שיש מישהו אי שם, שאני יכול לעזר בו, שאני יכול לשתף אותו, שאני יכול לפרוק בפניו, ואם אין לי כזה בשר ודם, אז תמיד, תמיד תזכרו, יש לנו את בורא העולם, מי שהיה והיה העולם, והוא מחכה לדיבור שלנו איתן, והוא יכול לעזור לנו גם באמת, והוא הוציא אותנו מצרים, והוא יוציא אותנו מכל הצרות שלנו גם, עכשיו, אז עד כאן להיום, לזכור, להתחזק, שינוי מחשבתי, שינוי רגשי, ובעיקר לפתח את הקשר האדיר הזה עם בורא העולם, וזו התמיכה, מעבר לתמיכה החברתית שכולנו צריכים אותה, תמיכה שבורא עולם צמוד אלינו, יהיה רצון שנזכה לחוות את זה ולהרגיש את זה. אמן, כן יהיה רצון. תודה רבה אותי כופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה, יום ראשון, או חשב מסלול חדש, ביום חמישי. לילה טוב, לא לילה טוב, להתראות, יום טוב.
תמיד איתי.